טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו לתשובה הסתומה. דהיינו, אולי רק נחדד את הנקודה הזאת. היות והתשובה היא בעצם תשובה שכוללת את כל מערכת החיים. הייתי רוצה אולי רגע לחזור לפעם הראשונה שנפגשנו ולחדד אולי נקודה שלא מספיק חידדנו אותה. כשאנחנו ראינו את המחלוקת, האם התשובה קדמה לעולם או לא, אז אמרנו שלפי הדעה שסוברת שהתשובה לא קדמה לעולם, אז יוצא שלושה דברים לפי זה. א', שהתשובה היא תוצאה של בחירת האדם. כלומר, האדם הלך, נפל, ועכשיו הוא צריך לקום. אם כן, התשובה היא לא מהלך אלוהי בבסיסו, אלא היא מהלך אנושי. קודם כל, נקודה ראשונה. ב', המהלך האנושי הזה הוא בדיעבד, כי אם האדם לא נופל, אז הוא לא צריך לקום. אם כן, התשובה היא דבר של בדיעבד. ג', שיות ואדם נפל בפרט מסוים או בנקודה מסוימת או בניין מסוים, אז התשובה היא דבר פרטי. דיינו, היא משויכת, היא שייכת לנקודה פרטית מסוימת. אם כן נוציא שלפי המהלך של התשובה שלא קדמה לעולם, אז יוצא שהתשובה היא בעצם מהלך אנושי, מקולקל, בדבר נקודתי, ביחס לפרט מסוים. אבל לפי התפיסה שאומרת שהתשובה קדמה לעולם, אז יוצא שהתשובה זה מהלך אלוקי, והתשובה היא מהלך אלוקי לכתחילה. וזה מהלך אלוקי לכתחילה שמקיף את כל החיים. זה לא עניין פרטני, אלא לא רק טוב מרע, אלא טוב יותר מהטוב שהיה. ואז ממילא כל הרעיונות של הרב נמצאים בה, וממילא עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, וממילא מצד אחד יקלה שבקלות מההרהור עד קשה שבקשות מצד המעשה, או כמו שאמרנו, הרהור מלמעלה ומעשה מלמטה. ולכן, לפי מה שאולי כרגע חידדנו, לכן תמיד דיברו על התשובה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה. בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה. ולדורנו, עדיין הדברים סתומים וצריכים בירור. כלומר, ככל שדבר הוא יותר גדול, הוא יותר מקיף, הוא יותר אלוהי, הוא יותר כולל, הוא יותר עמוק, כך ממילא יש בו יותר צדדים. יש בו יותר הופעות. כך ממילא תהיינה הופעות שלא יופיעו במהלך הדורות. כלומר, יש הופעה של תשובה שמתאימה לדור מסוים. כי ביחס לזמן והמקום, לסגנון המנטלי, לצורת החשיבה וכו', זאת התשובה המתאימה. זה עיקרי תשובה. ובדורות אחרים, זה יהיה משהו אחר. בלי לבטל את הדברים הקודמים שהיו בדורות הקודמים. לכן, יש בתשובה, אם אפשר לומר, הרבה צדדים גנוזים. וכמו שאמרנו, כשדבר הוא גנוז, זה לא שהוא מבוטל, אלא שהוא לא מופיע בזמן מסוים, או במקום מסוים, או במצב מסוים, או לאדם מסוים, אבל הוא יופיע בהמשך. לכן, למרות שהתשובה ממלאת את כתבי תורה שבכתב ושבעל פה, לדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים בירור. עכשיו השאלה, למה הרב אומר לדורנו? לכאן הגענו בעצם. הרי לכאורה זה לכל הדורות. הרי אם אנחנו אומרים שבכל דור ודור, יש את מהלכי התשובה המתאימים והמדויקים שלו. כמו שאמרנו בפעם הקודמת, שהקדוש ברוך הוא אפילו ביחד לדברי חכמים, מסגנן את הדברים בפיהם של חכמים בצורה כזאת שבכל דור ודור יוציאו, את מה שנצרח לצורך הדור שלא הוציאו בדורות הקודמים, אם זה עד כדי כך, כמו שאמרנו אתמול, אז מה מיוחד בדורנו? כלומר, למה בדורנו הדברים נצרחים עוד יותר? ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים בירור. אני רוצה אולי לקרוא עוד משפט אחד קצת ארוך. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, שירה זה יותר הצד הרעיוני, הרוחני, הפיוטי, חיים זה יותר הצד המעשי, איך אותו רעיון, אותו ערך מתלבש באופן מעשי. אז הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. תראו, זה משפטים חמורים, לא חדרה כלל. קשה להגיד דבר כזה. תגיד, לא חדרה מספיק. שבדל בין לא חדרה מספיק ולא חדרה כלל. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצידו הפיוטי, שהוא מלבב לעין חקר, אפילו מהצד הרעיוני, עוד לפני ההדרכות המעשיות, איך אדם משתפר, איך המציאות משתפרת, איך מתקלים טעויות, איך מוציאים טוב מרע. אפילו ברמה הרעיונית, מה זה בכלל תשובה? מה הזוויות שלה? מה הצדדים שלה? וקל וחומר, שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי. כלומר, עדיין התשובה לא מופיעה ברבדים המעשיים של החיים. בקיצור, לחזור בתשובה במה שאנחנו משתמשים בו. בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו, הכוונה כמובן תהליך גאולה שהחל להופיע אחרי 2000 שנות גלות. אם כן, רק הייתי רוצה לחדד נקודה אחת במשפט הזה. למה לדורנו ומדוע, מה זאת אומרת, הספרות לא חדרה כלל? אני צריך להגיד כאן שני דברים. ודברים ארוכים, אבל נגיד אותם בקיצור. אנחנו יודעים שיש שתי הופעות של קדושה בעולם. נדבר על זה בעזרת השם בשיעור אחר. יש קדושה שנקראת קדושה בטבע. דהיינו, החיים המופיעים בתוך, החיים האלוקיים המופיעים בתוך החיים הטבעיים. חז"ל קראו לזה קדושה בטבע. ולא רק בחיי היחיד, דהיינו, איך האדם הפרטי מקדש את החיים שלו באופן אישי, בצדדים החומריים הטבעיים של החיים, אלא ברובד הלאומי. איך מה שהרב קורא במהלך האידאות, האידאה האלוהית היא זאת שנותנת חיים וקיום לאידאה הלאומית. בקיצור, מה שאנחנו תמיד אומרים, איך הפוליטיקה קדושה, איך הכלכלה קדושה, איך הצבא קדוש, איך המדע קדוש וכו', איך התקשורת קדושה. עכשיו, בגלות זה סוג של קדושה אחד. סוג קדושה שני, זה קדושה נגד הטבע. דהיינו, אותה הקדושה שלא מסוגלת להכיל את עצמה ולגלות את עצמה בתוך מערכת החיים הטבעית, החומרית הפרטית של האדם הפרטי, וכל בחומר הלאומית, כי זה הרבה יותר קשה. והקדושה הזאת היא בדרך כלל נבדלת מן הטבע. מתנגשת עם הטבע, מואסת בטבע, נלחמת בטבע. הקדושה שהופיעה בגלות היא קדושה נגד הטבע. וממילא, הבנת הערך שנקרא תשובה, וההדרכות המעשיות על פי הבנת הערך הזה, לחזור בתשובה ברובד הפרטי או נקרא זה החברתי וכו', היו לפי הסגנון והכיוון הזה. שקודש וטבע זה שני דברים שונים ואפילו הפוכים, ולכן אם אני רוצה להיות קרוב אל אלוהים, אני צריך להתנגש עם הטבע. ומילא הדרכות התשובה היו לפי הערך הזה. לכן כשחזל אמרו אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, לדל אדמות שהלכה בלבד. זה נכון. כלומר, אם אתה רוצה להיות אדם שו, אדם ששייך למהלך לתשובה, תחפש לך דל אדמות שהלכה, שם תמצא את זה. זהו. זה נכון בגלות. אבל בארץ ישראל, בתקופת גאולה, זה ודאי לא נכון. כלומר, זה לא מתאים, לא, זה לא נכון, זה לא מתאים לארץ ישראל. לכן בגלות אנחנו התרגלנו לרעיונות של תשובה, וקודם כל תפיסת עולם של תשובה, ואחר כך הדרכות מעשיות של תשובה, ברובד שהתאים לגלות, והוא הציל אותנו בגלות. הנבדלות מן החול, הנבדלות מהחומר, הנבדלות מהטבע, הצילה אותנו. שמרה עלינו באינקובטור הרוחני של דל דמות של הלכה, ומנעה מאיתנו להתבולל. וכל מי שניסה לפרוץ את הגבולות האלה, התבלבל והתבולל. ולכן התשובה שהופיעה, גם הרעיונות וגם ההדרכות, במשך 2000 שנות גלות, הם היו רעיונות והדרכות מסוג מאוד מסוים. אבל, ברוך השם, אנחנו בתקופת גאולה, וחוזרים אל החיים היותר כוללים, בכל הרמות, גם הרעיוניות וגם המעשיות, ואז מילא גם הבנת הערך של התשובה, וגם הדרכות המעשיות של התשובה משתנות. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, שב בית המדרש, תלמד גמרא, הכל יסתדר. היום זה משהו קצת אחר. יש איזה מכלול יותר מורכב של צדדי חיים. ולכן, כשהרב אומר לדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור, וזהו להחידוש הגדול של אורות התשובה, שהדור שלנו, דור המעבר בין גלות לגאולה, הוא זקוק להבנת הערך של התשובה, שהייתה סתומה אולי 2000 שנה. לגדולים היא תמיד הייתה ידועה. אצל ההמון, להמון הייתה סתומה. ובאופן מעשי היא ודאי לא הופיעה. א' היא לא יכלה להופיע, כי לא היינו עם, בארץ, מדינה וכו'. לא חיינו חיים של קדושה בטבע. לכן לדורנו הדברים סתומים. וכשהרב מדבר, אני רוצה תכף להרחיב עוד משפט אחד על הנקודה הזאת. כלומר, כתבי הקודש, רוב כתבי הקודש שיש לפנינו, איך שאנחנו קולטים אותם, לא שזה מה שחכמים אמרו, כי החכמים תמיד ידעו את הסוד הגדול של התשובה שקדמה לעולם. אבל איך שזה הופיע בלבושים, בהדרכות המעשיות, הייתה תשובה מסוג אחר. אז מצד אחד, כתבי הקודש, שם הדברים סתומים, ואנחנו צריכים לחשוף את מה שגנוז, את מה שלא גלוי. מצד שני, הספרות החדשה, דהיינו מה שנקרא היום ספרות, דהיינו הספרות החילונית של הישראלי המודרני השב לציון, משהו כזה, הצבר הישראלי, כשהיא מתעסקת בסוגיית מה שכאן הרב קורא שירה וחיים, שירה דהיינו למען איזה ערכים אנחנו חיים, והחיים, איך באופן מעשי אנחנו מגלים את זה, היא בכלל אומר, הרב לא חדרה למושג שנקרא תשובה. אז בקודש, בכתבי הקודש, התשובה היא עדיין גנוזה וסתומה. כי 2000 שנה היא הייתה נהדרת מאיתנו. בכתבי החול, בספרות, בכלל לא מבינים מה זה תשובה. ואז רוצה שאנחנו נשארנו קרחים מכאן ומכאן. אם אני אשתם במילים ממש לא מדויקות. הכתבים היהודיים סתומים, והכתבים הישראליים, נקרא לזה ככה, חסרים. לכן כשהרב כותב, אמרנו שניגע באיגרת, כשהרב כותב באיגרת שינה אין חטא, ואם יבוא האדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת הקץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, כלומר אם הוא לא לוקח בחשבון את התהליך הכלל עולמי וכלל היסטורי וכלל ישראלי, שעם ישראל עובר בדורות האחרונים אחרי 2000 גלות בחזרה לארץ ישראל, הנורמליות של עם בארץ, של קדושה בטבע, ברמת הציבור ולא רק ברמת היחיד, אז אם אדם לא ייקח בחשבון את כל התהליך הזה, וינסה להבין מה זה תשובה ולתת הדרכות בענייני תשובה, ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. גם המשפט הזה נשמע משפט מוגזם. תגיד, לא יוכל לכוון מספיק. לא יוכל לכוון כראוי. לא יוכל לכוון באופן שלם. לא יוכל לכוון שום דבר. שום דבר זה מוחלט. כן, כנראה ששום דבר. כי כל זמן אומר הרב, מאיר בתכונתו. כן, בכל תקופה היסטורית, הקדוש ברוך הוא מתגלה בדגשים מיוחדים. אז מה שכאן הרב כותב, שבכתבי הקודש הדברים סתומים, ובספרות שיש בה שירה וחיים, אין בכלל חדירה, לא ברובד הרעיוני ובטח לא ברובד המעשי, ביחס לתשובה, זה לא מוגזם, זה נכון. זה נכון. דרך אגב, הרי היה שזה נכון, שאני זוכר, זה היה לא מזמן, רק לפני יומיים, את המבטים שלכם בשיעור הראשון על מה שדיברנו פה. הייתה פה איזו הפתעה, עד עכשיו חשבנו שתשובה זה דבר אנושי, שהוא בדיעבד, והוא מאוד פרטי, דהיינו ספציפי. ופתאום התברר שהתשובה זה ההמצאה האלוהית לפני שנברא העולם. אם כן זה לכתחילה, אם כן זה כולל. משהו אחר, זה חשבון אחר לגמרי. לכן אומר הרב, אני נלחם מלחמה פנימית, אבל אין לי ברירה, אני חייב לדבר. כי אם אני לא אדבר, מי ידבר? לכן הוא משפט אחד. אנוכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. לכן ספר אורות התשובה זה לא עוד ספר בענייני תשובה. זה ספר שמנסה לפתוח את הדברים הסתומים בכתבי רבותינו שהיו גנוזים לדורות שלנו ועכשיו צריכים לפתוח אותם סוף סוף. וזה ספר שמשלים את החסר מאותה הספרות, נקרא לה חילונית, שמתיימרת לדבר על רעיונות ואידאות, מה שקוראים היום תרבות, אבל בכלל לא נגעה ולא פגעה, ובטח לא חדרה, לא ברעיון ולא במעשה, למושג ולערך שנקרא תשובה. סתם אני חושב היום, עכשיו תוך כדי דיבור כשאני מדבר, אני חושב היום, נגיד שאיזה סופר מאוד מקובל בציבור הישראלי היום, או איזה, נגיד במוזיקה זה כבר יותר מקובל, אבל נגיד איזה סופר, היה כותב פתאום ספר על תשובה. איך היו מגיבים לזה? קודם כל, היו מתחילים להרגיש מאוימים ומפוחדים. מה קרה לו? הוא מנסה להחזיר אותנו בתשובה? זה איזה מין טאבו כזה, שלא נוגעים בו. יש איזה פחד לדבר על זה. כן, בבקשה.
הרב, לגבי בדורים, יכול להיות שנשארתי, הרב מתכוון ליחס של ההבנה שלו, בדור שהוא נמצא בו, כי הוא יודע שאנחנו נמצאים פה, וכמו שאמרת,
אתה עכשיו שואל שאלה מאוד חמורה ומאוד חשובה, אני אגדיר אותה בצורה אחרת. בצורה שהיא שאלה בעולם הישיבות. האם מאמר הדור רלוונטי לימינו? כלומר, אם הרב קוק, האם מאמר הדור רלוונטי לימינו? כלומר, האם הרב קוק שחי לפני 100 שנה ודיבר על דורו, האם הדברים שהוא אמר לדורו מתאים לדורות שלנו? הרי עברו 100 שנה. הרי הדברים האלה נאמרו לפני השואה, לפני הקמת המדינה. לפני כל המלחמות, לפני כל מה שיש היום, ברוך השם. אז אולי הדברים האלה מתאימים לדורו לפני 100 שנה? מאז עברנו המון, ברוך השם. לכן צריך להסביר שכשהרב מדבר על מאמר הדור, הוא לא מדבר על דור בפונקציה של זמן 20 שנה. הוא מדבר, זה מה שניסיתי לרמוז מקודם, על המעבר העקרוני בין דורות של גלות, 2000 שנות גלות, לבין דורות של גאולה, שהופעת הקדושה האלוהית המופיעה בדורות האלה ובדורות האלה, שונה. זאת הכוונה. לכן ודאי שמאמר הדור הוא רלוונטי. אולי הוא רלוונטי הרבה יותר מלפני 100 שנה. כי היום אנחנו רואים כמה הרב צדק. אז זה היה איזה חזון ורעיון. היום זה פשוט ידיעה בעיתון. אז הנה, זו עובדה. היום המציאות העובדתית מוכיחה את החזון, את הרעיון. הייתי פעם באיזשהו מקום, לא זוכר אפילו באיזה סוגיה זה היה. למדנו משהו שקשור לאיזושהי סוגיה שהייתה אז על הפרק. אז מישהי אומרת לי, אישה מבוגרת אומרת לי, הרב קוק פשוט נביא. נביא. אמרתי לה, נכון. אנשים גדולים, מאז שפסקה נבואה, אומרת הגמרא, אז מסלול הנבואה עובר בשני מסלולים אחרים. מסלול אחד שבו הנבואה עוברת, היא מסלול החוכמה. אם כן, אומרת הגמרא, מאז שעברה, שנסתיימה הנבואה, ניתנה מן הנביאים לחכמים. מסלול שני, צריך להבין אותו, שוטים ותינוקות. אבל המסלול הראשון עברה מהנביאים אל החכמים. אבל לא סתם חכמים, לא חכמים במובן של האינטליגנציה. חכמים במובן של השכל האלוהי, של הצדיקות, שהיא זאת שמארגנת את הגאונות, את עשיית הדשמיה, וכו'. בסדר? בבקשה, כן.
תוכל להסביר שוב בבקשה למה זה מלחמה לרב קוק? להסביר את התשובה?
קשה לדבר על דברים גדולים. בוא נגיד את זה רגע אחרת. יותר קל למורה למתמטיקה מאשר למורה לאזרחות. אתה יודע למה? כי מורה למתמטיקה אין שום נפקא מינה בין מה שהוא אומר בכיתה לבין איך שהוא מתנהג 5 דקות אחרי שהוא יוצא מהכיתה. מורה לאזרחות, יש הרבה נפקא מינה בין מה שהוא אמר בכיתה לבין מה שיקרה 5 דקות אחרי כשהוא נמצא ברמזור. נכון או לא? כלומר, ככל שהדברים הם יותר קרובים אליך, אל החיים, אל המציאות, את צריכה להיות התאמה בין האידיאל לבין המציאות. התשובה היא כוללת את הכל. צריך להיות אדם, כמו שאמרנו לפני כמה ימים, או אתמול או שלשום, מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד כולל. מהירות תשובה עד המעשה היותר קטן, היותר דק, כדי להיות ראוי לתשובה. זה לא דברים פשוטים. אדם שמלמד מוסר, הוא חייב להיות אדם מוסרי. אם הוא לא מוסרי, איך הוא ילמד מוסר? אז הרבה אנשים לא רוצים ללמד מוסר. אם הם מספיק אמיתיים. יש אחד שהוא בא לשיעור, אז הוא סתם מדקלים דקלומים. מה אכפת לו לתת אינפורמציה? אז הוא מעביר מידע, זה הכל. אז לא מעניין אותו שהוא לא מוסרי, העיקר שהוא העביר מידע. אבל אנשים אמיתיים, הם מבינים שהם לא יכולים לדבר על דברים שהם לא נמצאים שם. הוא צריך להיות כזה, כמו שפעם אמרנו, כשהמשנה אמרה, הוא היה אומר, אז לפני שהוא אמר, הוא היה כזה, אמר רב הרי לוין. הוא היה. מתוך שהוא היה כזה, הוא היה יכול להגיד, הוא היה אומר. או למשל במקום אחר מזווית אחרת, כשמשה רבן עולה להר סיני, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כך שני דברים. עלה אליי ההרה, והיה שם. יש אנשים שעולים להר, אבל לא תמיד הם שם. יש אחד שבא הביתה מהעבודה, אבל הראש לו לא בבית, הראש לו בעבודה. בפלאפון. את צריך להיות בהר, ולא רק לעלות להר. עלה אליי ההרה. קודם כל תעלה. עכשיו, העומדן היותר חשוב, האם אתה שם? אהיה שם. כשאנחנו מדברים על ערכים כל כך גדולים, על הערך היותר גדול, כמו תשובה, צריך לא רק לדבר על זה, צריך להיות בתוך זה. צריך להיות כזה. אני מדבר על עצמי הקטן, זה לא פשוט ללמד אורות התשובה. זה מחייב. זה דורש. זה באמת מחייב. סיפר לי פעם תלמיד חכם אחד, שהוא היה צריך לתת שיעור באיזשהו נושא, לא משנה כרגע מה הנושא. ובאותו יום, לא יודע מה, היה לו איזה בלבול גדול ביחס לאותו נושא, ובקיצור תפס את עצמו ממש לא מאוזן ביחס לאותו נושא שעליו הוא אמור לתת שיעור. סיפר לי, התקשרתי לאותו מקום, אמרתי, אין שיעור. למה? אני לא מרגיש טוב. מה זה אני לא מרגיש טוב? מה, הלכת לרופא? יש לך גימלים? אני לא מרגיש טוב, זה אומר, שאני לא יכול לדבר על מה שאני הוכחתי לעצמי היום, שאני לא נמצא שם. איך אני יכול לדבר על זה? אם מדובר על אדם אמיתי, אם מדובר על אחד שבא להעביר באמת מידע, בסדר, אז הוא מעביר. אינטרנט. אבל אם מדובר על אדם שהוא חי את מה שהוא יודע וכו', אז זה משהו אחר לגמרי. לכן אומר הרב, יש בתוכי מלחמה פנימית, כי אני לא בטוח, אולי בטוח שלא, מקיף את כל הגודל הזה והגובה הזה והכולליות הזאת וכו'. רק עוד טיפה. אנוכי ענני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. כלומר, בעצם מה שמכריע את הרב לכתוב אורות התשובה, זה לא, אם אפשר לומר, הלבושים שלו. הרגשות, התחושות, התודעה, אלא זה משהו הרבה יותר פנימי. הייתי אומר ככה, הנשמה של הרב קוק כתבה את אורות התשובה. העצמות הפנימית שלו כתבה את אורות התשובה. כי אם הוא ידן את עצמו, האם הוא ראוי לכתוב אורות התשובה על פי השכל? אולי התשובה הייתה אומרת לא. אולי התשובה הייתה לא. על פי הרגשות, על פי התחושות, אולי זה היה לא. איזה נקיות, תראו איזה נקיות. אנוכי, הנני נדחף מעצמותי לדבר על דבר התשובה. עצמותי הפנימית היא זאת שמדבר. והנני נסלד בעצמי ממחשבתי. הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? זאת קושיה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו. הנביאים והחכמים היותר תיאורי. החסידים היותר גדולים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? לא יודע, אני חושב שמי שקורא את המשפט הזה בהקדמה של הרב קוק לאורות התשובה, כבר מתחיל להידבק ברב קוק. למה? כי הוא פוגש אדם גדול. כי הוא פוגש אדם אמיתי. כי הוא פוגש אדם ישר. כי הוא פוגש אדם כן. כי הוא פוגש גודל וענווה במקום אחד. לא יודע, אני עם זה המשפט הזה שהייתי פוגש ברב קוק, הייתי פשוט קופץ על הספר ומנשק את הספר. איזה גודל. מדהים. אמרנו לא פעם ולא פעמיים, שרק בשביל יצירת המגע הראשון עם תורת הרב, אם לא בשכל, לפחות בתחושה הנפשית, כדאי לעבור רק על פתיחת האגרות וסיום האגרות של הרב קוק. לראות איך הוא פותח את האגרות שהוא כותב לאנשים, שחלקם מתנגדיו התקיפים והחריפים, ואיך הוא מסיים את האגרות האלה. זה ממש שימוש חכמים הדבר הזה. שימוש חכמים. איך אתה מייחס את עצמך למישהו המתנגד, אולי הגדול ביותר שלך מבחינה רוחנית, ויש לזה השלכות לכלל ישראל. ואתה יודע מה התוצאות של ההתנגדות הזאת. ולמרות זאת, אתה מתייחס אליו בצורה שאתה מתייחס אליו. מדהים. כדאי לפני השינה, באמת, המלצה טובה אני חושב. כדאי לפני השינה, זה לוקח לא יותר מחמש דקות. כל יום, לעבור רק על פתיחה וסיום של איגרת, לא התכנים של האיגרת. רק שלום לכבוד, משהו כזה, תראו את ה... אני אקרא משהו, סתם, אני פותח, סתם פותח. בסדר, נסתדר עם זה, זה בסדר. איגרות הראייה א', אני פותח סתם, הנה, שרירו אותי, בסדר? איפה שיצא. זה נכתב בדלת בתשרי תפרש סמכתת, לפני כמעט 100 שנה פחות חודש. לרב החכם הנעלה מוערר שמואל אלכסנדרוף שליטה. כעת הגיעני מכתבו היקר בברכתו. יהי ברוך למקור הברכות על אהבתו וכבודו. לולא הטרדות היה ראוי להאריך לכבודו על דבר שאלתו למצבנו בארץ הקודש כעת. אבל אני לא יכול. החתום בברכת וציפיית ישועה משמש מקדם עד שדמות ארץ חמדה. בססון לב ובתודה, אני תמיד נזכר באיגרת הקנה, שזאת אולי האיגרת הכי מפורסמת, שהיא כתובה למתנגד הגדול של הרב קוק. איך הוא פתח לו את האיגרת ואיך הוא מסיים לו את האיגרת? מה זה, א'? איגרות ב'. טוב, אם מישהו יביא איגרות ב', הנה יש, יש, יש. כאן מדובר, הוא כותב איגרת לרבי דוד רדבז, שאחד ממתנגדיו הגדולים, איך הרב קוק מקרב את הפושעים, את הרשעים וכו'. תראו מה הוא כותב. מכתב הדר גודלו, לפני כן, לכבוד ידידי ורב רחימאי, הרב הגאון האמיתי, פאר הדור, מוערר יעקב דוד רדבז שליטה. מכתב הדר גודלו הגיעני במועדו, וכאשר אין לי עליו עידן ריתך ברוך השם, על כן אינני יכול להשיבו בלא דחיית זמן. איזה כנות, איזה ישרות. כאן אנחנו מדברים על גדולי גדולים. אז הרב אומר על עצמו, תדע לך, שלפעמים הדברים שלך מרתיחים אותי. עוד פעם, מרתיחים אותי לא ברמה שלנו, מרתיחים אותי ברמה של הנקיות של הרב קוק. אז כאשר אין לי עליך עידנא דריתחא, אני יכול עכשיו להגיב. תמהני מאוד, איך יפצעו דבריי את ליבו הטהור. איך הדברים שלי פצעו את ליבך הטהור? דרך אגב, אותו לב טהור, זה אותו מוח שהרב קוק חולק עליו מאוד. תמהני מאוד. איך יפצעו דבריי את ליבו הטהור? מה הוא בא אליו בטענה? שהרב קוק רוצה לעקור שביעית מארץ ישראל, יותר מחירה וכל הסיפור הזה. בסוף איך הוא חותם את המכתב? החותם בכל חותמי ברכות, המנשקו בלבבו ורעיונו נשיקות אהבה נאמנות, ודורש שלומו ושלום תורתו, שעליה הוא חולק, באהבה רבה, בהדרת כבוד ועיקר. הקטן אברהם יצחק הכהן קוק. ואז הוא חותם, תמאני שלא שלח לי מר שליטה את ספרו על שביעית. שמה כתוב בספרו על שביעית? איך הוא חולק על הרב קוק. איי, איי, איי. כמה אנחנו צריכים אנשים כאלה. איזה גודל, זה לא יאומן. טוב, לא יודע, עליי זה עושה רושם. מה אני אגיד לך? אותי זה מרשים. בבקשה, לראה.
שתי שאלות, אבל... קודם כל, אם באמת זה הקדוש בדורנו, וזה לא יכול כבר לפני
100 שנה
בערך, אז איך אנחנו... ולמה אנחנו
יודעים? זה לומדים
ספר
מוסר
של פעם,
כלומר, לדבר בו. שאלה חשובה, תשמור אותה להמשך. אוקיי. שאלה חשובה מאוד, תשמור אותה להמשך. ב'.
באמת, אתה אומר,
הרעיון
לגח בפרקים שלנו, מצד שני, יש זרמים שלמים וישיבות שלמות והמון אנשים, כן?
שאלה חשובה שנייה, תשמור אותה גם להמשך. לא, אני לא יכול לענות לך בשתי דקות על שעות כאלה חשובות. תשמור את זה. נדבר, אולי מחר, אולי בהמשך. בסדר? אני רק כן הייתי רוצה ברשותכם לסיים את האיגרת, אז ברשותכם עוד טיפה. לסיים את ההקדמה, סליחה. הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר תיאורים, החסידים היותר גדולים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם, לפעמים אדם מקטין את עצמו. הרב קוק כותב באורות הקודש, שיש מושג שנקרא ענווה פסולה. מה זה ענווה פסולה? אדם שיש לו כוחות, יש לו כישרונות, יש לו יכולת, יש לו יכולת השפעה, ומכוח הענווה הלא ישרה שלו, הוא מונע טוב מהעולם שהוא יכול היה להשפיע עליו, על העולם. אז יש גדר כזה שנקרא ענווה פסולה. איך הרב כותב במקום אחר? צריך להיזהר מעודף הזהירות. לפעמים עודף זהירות זה דבר רע. אז צריך להיזהר, לא להיות זהיר יותר מדי. לכן, לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. כי אני יודע שהספר הזה הוא ספר, לא רוצה להגיד מסוג אחר, אבל הוא ספר שמתאים לתקופה. הוא ספר שפותח את הדברים הגנוזים והסתומים, שאין להם הסבר. לא בכתבי הקודש ובטח לא בספרות אחות. לכן מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודווקא בצידה הספרותי והמעשי. להבנת התוכן שלה בדורנו, כרעיון קודם כל, ולהגשמתה בחיים, בפועל, בחיי הפרט ובחיי הכלל. ואז מופיעים כל פרקי התשובה, סך הכל, לפי מה שיש לפנינו, שכמו שאמרנו, שלושת הפרקים הראשונים, הרב קוק בעצמו, והפרקים האחרים, הרב ציודה סידר, יש לנו סך הכל 17 פרקים, ובספר, בהוצאה הזאת, יש תוספות תשובה, מכל מיני מקומות שלא מופיעים בהוצאה הרגילה, וגם הרב דיבר במקומות אחרים. טוב, אם נסכם במשפט אחד, מה למדנו בעצם בהקדמה? למדנו את הגודל של הערך שנקרא תשובה, ומהמקום הזה אנחנו באים להתחיל לברר באופן פרטני את הסוגיות השונות שקשורות לתשובה. זה בעצם מה שלמדתי. מי רצה לומר משהו? שאלה? גיל, שלום עליכם גיל. אתה מוזמן. הרב הזכיר את הלימוד בחוץ לארץ בגלות. ממש ממה זה נובע? שיש עדיין השקפה גלותית שכזו בדורנו, הזרם החרדי, איך זה שהם לא רואים את השינוי? טוב, זו גם שאלה גדולה מאוד, שבעזרת השם נדון בה ונדבר עליה. אנחנו לא ממהרים. יש לנו יום-יום חצי שעה, זה הרבה זמן. בעזרת השם. טוב, מחר אנחנו מתחילים בשעה טובה את פרק א'. בסדר? מי שיש לו זמן להכין קצת, לחזור ולהכין, אז זה יכול לקדם אותנו. יישר כוח.